say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
היי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שלישי פעמיים כי טוב, תזיין בשבט תש"פ, מסכת ברכות. הדף התשעה ושלושים, דף למ"ט. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. המביאה עליכם בסייעת התשמעי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב ליבב שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש. וראשית לכל, נושאים אנו את תפילתו של רבי נחוניה בן הקנה, תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוינו אליי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי שלמה חיים בן חנה בריינה, רבי יקותיאל יהודה, בן חיה פריידה פרל והילדה חנה בטסטר. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל וירפם במהרה ברפואה של אמא. אתמול, בסייעתא דשמיא, התחלנו ללמוד את תרי"ג המצוות מספר החינוך. שבוע פרשת יתרו, עשרת הדיברות. אתמול למדנו את המצווה הראשונה בתורה, מצוות פריה ורביה, והיום מצווה ב', מצוות מילה. לך לך, פרשת לך לך, יש בה מצוות עשה אחת, והיא מצוות מילה, שנאמר זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם, ובין זרעך אחריך אימו לכם כל זכר. ונכפלה בסדר אישה כי תזריע, דכתיבו ביום השמיני אימול בשר אורלתו. והרבה מצוות כמו כן נכפלו במקומות הרבה בתורה. וכולן לצורך, כמו שפרשום חכמינו זיכרונם לברכה, במסכת שבת, דפים קלמד ב' וקלמד ה'. מעניין מצווה זו היא שחותכין האורלה מכסה ראש הגבייה ופורעין קרום רך שלמטה ממנה, כדי שתתגלה ראש העטרה שבאותו עבר. כידוע למבינים שתשלום צורת האדם באסיר ממנו אותה אורלה שהיא תוספת בו. משורשי מצווה זו, לפי שרצה השם יתברך לקבוע בעם אשר הבדיל להיות נקרא על שמו, עוד קבוע בגופם, להבדילה משאר העמים בצורת גופם, כמו שהם מובדלים מהם בצורת נפשותם, אשר מוצאם ומובעם איננו שווה, ונקבע הבדל בגולת הזהב לפי שהוא סיבה לקיום המין, מלבד שיש בו תשלום צורת הגוף כמו שאמרנו. והעם הנבחר, חפץ השם יתברך, להשלים תכונתו, ורצה להיות ההשלמה על ידי האדם, ולא בראו שלם מבטן לרמוז אליו, כי כאשר תשלים צורת גופו על ידו, כן בידו להשלים צורת נפשו, בהכשר פעולותיו. דיני המצווה על מי מוטלת מילת הקטנים וכן מילת העבדים, יליד בית, דהיינו עבד כנעני שילדתו השפחה בבית ישראל, ומקנת כסף, דהיינו עבד כנעני, שכנעו משנולד, והחילוק שביניהם ובאיזה עניין דוחין בשבילה שבת ויום טוב ואיזה קטן משאין מילתו יותר משמונה ימים ויתר פרטי המבוארים בפרק י"ט במסכת שבת בדף קלמד זין ובפרק רביעי במסכת יבמות בדף עין א' ושם במסכת שבת נתבאר כי עמל יברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על המילה ואבי הבן או בית דין במקום שאין אב מברכין ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידישנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. והעומדים שם עונין כשם שזכה לברית, כן יזכהו האל לתורה ולחופה ולמעשים טובים. ונוהגת בכל מקום ובכל זמן ואין הנשים חייבות במילת בניהן, כאמור במסכת קידושין בדף חפתת, אלא האב או בידין במקום שאין אב הם המצווים. והעובר על מצווה זו ולא מל עצמו משהגיע לכלל עונשין, שהוא 13 שנה ויום אחד, כל יום שיעבור עליו מי שיגדל ולא ימול עצמו, מבטל מצוות עשה. ואם מת והוא ערל, במזיד חייב קראת. אבל אין לאב חיוב קראת במילת בנו, כאמור במסכת שבת דף קלמד ג', אלא שעובר על מצוות עשה. ואין בכל התורה מצוות עשה שחייבים על ביטולה קראת, כי אם זו ושחיטת קורבן הפסח. כאמור במסכת קריטות, דף חף עמוד א'. זוהי המצווה השנייה מתרי"ג המצוות ששנינו מתוך ספר החינוך. וכעת מוריי ורבותיי, אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הלא הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף ל"ח במסכת ברכות. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות פעם נוספת, והפעם לצידן התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מה מברך על דבש תמרים ומה מברך על תמר קטוש ומדוע? והתשובה, שהכל נהיה בדברו כי הוא רק זהה. זה לגבי דבש תמרים. ותמר קטוש מברך בורא פרי העץ כי נשאר כמו שהוא. שאלה שנייה, מה מברך על שתיתה ומדוע? והתשובה, כשזהווה מברך בורא מיני מזונות כי עומדת לאכילה, רך מברך שהכל כי עומדת לרפואה. שאלה שלישית, מה נוסח הברכה בברכת המוציא ואיך נפסק להלכה? והתשובה, לרבי נחמיה, מוציא לחם מן הארץ. לחכמים, המוציא לחם. והלכה כחכמים. שאלה רביעית, מה מברך על בצל מבושל ומה מברך על תפוח מבושל? והתשובה, על בצל מבושל מברך שהכל. ולרב נחמן בורא פרי האדמה, וכן פסק קריף, וכל תפוח מבושל מברך בורא פרי העץ כי הוא משובח כמו תפוח חי. שאלה חמישית, האוכל רקיק מבושל, האם יוצא ידי חובתו בפסח באכילת מצה? והתשובה, לתנא קמא, אם לא נימוח יוצא ידי חובה, ולרבי יוסי לא יוצא ידי חובה. והשאלה האחרונה על דף ל"ח, לסוברים שעל ירקות שלוקים מברכים בורא פרי האדמה, מדוע לא יוצאים במרור בירק שלוק? והתשובה, כי צריך טעם מרור ואין. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף ל"ח במסכת ברכות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי אל עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, ט"ז בחודש שבט תש"פ. עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ל"ט במסכת ברכות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ל"ח עמוד ב', 5 שורות מתחילת העמוד בנקודותיים ומן המילים ועל הירקות אומר בורא פרי האדמה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, ועל הירקות אומר בורא פרי האדמה. דנה הגמרא בעניין ירקות מבושלים, האם מברך עליהם בורא פרי האדמה? וכן בפירות מבושלים, האם מברך עליהם בורא פרי העץ? וכן ביין מבושל, האם מברך עליו בורא פרי הגפן? כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, משכחת לה. אומרת הגמרא, קטני שנה תנא במשנה שמברך על הירקות בורא פרי האדמה דומיה דפת, באופן הדומה לפת שנשנה גם הוא במשנה. יש לדקדק מכך, מה פת כשם שהפת ששנה תנא זה דבר שנשתנה על ידי האור, על ידי האש, שהרי העיסה נאפת בתנור ונעשית פת, אף ירקות ששנה תנא נמי גם כן מדובר באופן שנשתנו על ידי האור בבישול. ואף על אופן זה אמרה המשנה שמברך על הירקות בורא פרי האדמה, מפני שיש עליהם שם פרי כבת אכילה. כותבים התוספות בדיבור המתחיל מדקטני, שהדימיון בכך שמשתנה על ידי האור אינו דימיון גמור, שהרי הפת משתבחת על ידי האור ולא הירקות, יש מהם שאינם משתבחים על ידי האור, כמו שמחלקת הגמרא להלן בין מיני הירקות. אלא כוונת הגמרא לומר שכשם שבפת אין האור מגרע את הברכה ומברכים עליה המוציא, כך בירקות אין האור מגרע את הברכה ומברכים עליהם בורא פרי האדמה. והרשב"א כותב שיש חילוק בין פת לירקות גם בדיניהם, שהפת אין מברכים עליה המוציא, אלא החרפייה באור, ואילו ירקות גם קודם בישול מברכים עליהם בורא פרי האדמה. ואם כן, מה שאמרה הגמרא, ירקות דומיה דפת, אינו בדווקא, שהרי אינם דומים לגמרי. ועל כך אומרת הגמרא, אמר אבנאי, משמי דאבאי, משמו של אבאי. זאת אומרת, מכאן יש ללמוד, שכל השלקות ירקות מבושלים, רש"י אומר ששליקה היא בישול מרובה, מברכין עליהם בורא פרי האדמה. ואין אומרים שמכיוון שנשתנו בבישול, נשתנה את הברכה שלהם. ממאי, ממה אנחנו לומדים, כן? מדי קטני, מכך ששנה תנא דינא ברכה על ירקות דומיה באופן דומה דפת, ופת נשתנית על ידי האור. מביאה הגמרא שיטות האמוראים בעניין הברכה על שלקות. דרש רב חיסדא משום רבינו בשמו של רבינו ומנו, מי הוא שכינהו רב חיסדא בשם רבינו? רב שלקות מברכין עליהם בורא פרי האדמה. המשיך רב חיסדא ודרש, ורבותינו היורדין מארץ ישראל לבבל ומנו, מי הם המכונים כך? אולה משמי דרב יוחנן. בתקופת האמוראים היו כמה חכמים שהיו רגילים לבוא מארץ ישראל לבבל, והביאו לבבל את ההלכות שנלמדו בישיבות ארץ ישראל. בין החכמים הללו היו אולה כגון כאן, רב דימי שלמדנו עליו לאל בדף ו עמוד ב, ועוד בהרבה מקומות, רבין, מצלנו אותו גם במסכת נידה בדף י עמוד ב, ונקת לשון היורדין מפני שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, ובבל נמוכה ממנה, כך רש"י במסכת תענית דף י עמוד א. אם כן, רבותינו היורדים מארץ ישראל, ומנו, אולה משמי דרב יוחנן אמר, שלקות מברכין עליהן שהכל נהיה בדברו, שמכיוון שנשתנו בבישול, נשתנית הברכה שלהם, ואין מברכים עליהם בורא פרי האדמה, כמו על ירקות חיים. נמצא שיש מחלוקת בין רב לרב יוחנן בעניין הברכה על שלקות. אז לפי ההבנה עכשיו, מחלוקתם היא בכל מיני הירקות. וביור המחלוקת היא, האם הבישול מפקיע ומבטל שם פרי, ולכן אי אפשר לברך בורא פרי האדמה, או שמה אינו מבטל שם פרי. מוסיף רב חיסדא ואומר, ואני אומר שאין מחלוקת ביניהם וכולם מודים שיש שלקות שברכתם בורא פרי האדמה ויש שלקות שברכתם שהכל נהיה בדברו. והכלל בזה הוא שכל ירק שתחילתו בורא פרי האדמה, כלומר כל ירק שדרך בני אדם לאוכלו חי, ולכן כשהוא חי ברכתו בורא פרי האדמה, כאשר שלקו, כאשר בשלו, נשתנה ונעשה גרוע ממה שהיה בתחילה שאין דרך בני אדם לאוכלו מבושל, ולכך אין לברך עליו בורא פרי האדמה אלא ברכתו שהכל נהיה בדברו, כמו שמברכים על שאר מאכלים. ואף אם בישלו עם בשר ומלח, שבאופן זה הבישול משביח אותו מכל מקום, אינו מברך עליו בורא פרי האדמה אלא שהכל, משום שהירק עצמו נעשה גרוע על ידי הבישול, ומה שטעמו משביח הוא רק מחמת שהבשר והמלח נותנים בו טעם. כך תוספות בדיבור המתחיל משכחת לה. ממשיך רב חיסדא ואומר, וכל ירק שתחילתו שהכל נהיה בדברו, כלומר ירק שאין דרך בני אדם לאוכלו חי, ולכן כשאוכלו חי מברך שהכל נהיה בדברו, שבעודו חי אין בו את עיקר חשיבותו, ולכן אין מברכים עליו את הברכה המיוחדת לירקות בורא פרי האדמה, כאשר שלקו והביאו לדרך אכילתו, באופן זה הוא עיקר חשיבות הפרי, ולכן ברכתו בורא פרי האדמה. ומין ירק שהוא טוב לאכילה במידה שווה בין חי ובין מבושל, ודרך בני אדם לאוכלו תמיד, מברך עליו בורא פרי האדמה גם במבושל. וכן ביין מבושל מברך עליו בורא פרי הגפן, שכיוון שהוא טוב בין חי ובין מבושל, לא נשתנית ברכתו על ידי הבישול. כך תוספות בדיבור המתחיל משכחת לה. ורב שאמר שמברכים על שלקות בורא פרי האדמה, דיבר על ירקות שדרך בני אדם לאוכלם מבושלים. ורב יוחנן שאמר שמברכים על שלקות שהכל נהיה בדברו, דיבר על ירקות שדרך בני אדם לאוכלם חיים. שואלת הגמרא, בישלם המובן מה שאמר רב חיסדא, כל ירק שתחילתו בעודו חי ברכתו שהכל נהיה בדברו, כאשר שלקו ברכתו בורא פרי האדמה, משכחת לה, מוצא את הדין זה בקרבה וסילקה וקרה, בקרוב, בטרד ובדלעת, שירקות האלו דרך בני אדם לאוכלם מבושלים, ובעודם חיים ברכתם שהכל. אלא מה שאמר עוד רב חיסדא, כל ירק שתחילתו בורא פרי האדמה, כאשר שלקו ברכתו שהכל נהיה בדברו, איך היא משכחת לה? היכן מוצא אתה את הדין הזה, איזה ירק דרך בני אדם לאוכלו דווקא חי? אנחנו מוצאים ירקות שרגילים לאוכלם בין חיים ובין מבושלים, ועליהם מברך בורא פרי האדמה גם במבושל. אבל ירקות שרגילים לאוכלם דווקא חיים ולא מבושלים, אין אנו מוצאים, כך מסביר הרשב"א את קושיית הגמרא. משיבה הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, משכחת לה, מוצא אתה דין זה בתומי, בשומים, וקרטי, וקרישין. שירקות אלו דרך בני אדם לאוכלם רק בעודם חיים ואין הדרך לאוכלם מבושלים. בהם אמר רב חיסדא שבעודם חיים מברך עליהם בורא פרי האדמה, וכאשר נתבשלו מברך עליהם שהכל נהיה בדברו. מכאן מוכח כשיטת התוספות ששלקות ממיני ירקות שרגילים לאוכלם בין חיים ובין מבושלים מברך עליהם בורא פרי האדמה. רק במיני ירקות שאין הדרך לאוכלם מבושלים מברך שהכל נהיה בדברו. כי אם נאמר כשיטת הראב"ד הסובר שגם במיני ירקות שרגילים לאוכלם בין חיים ובין מבושלים מברך על השלקות שהכל נהיה בדברו, אין הסבר לשאלת ותשובת הגמרא, שהרי יש הרבה ירקות שהדרך לאוכלם בין חיים ובין מבושלים, ומפני מה שאלה הגמרא איך היא משכחת לה, איכן מצינו שמברך שהכל, ומדוע הישיבה הגמרא דווקא בשומים וקרשין, אבל לשיטת התוספות הדברים יהיו שווים, שמין ירק שהוא טוב רק חי ולא מבושל אינו מצוי, ולכן שאלה הגמרא איך היא משכחת לה, איכן מצינו דבר כזה, והשיבה הגמרא שאנחנו מוצאים זאת בתומי וקרתי, בשומים וקרישין, ותוספות בדבור המתחיל משכחת פוסקים, שההלכה כפי שחילק רב חיסדא בין מיני הירקות, אבל הריף פוסק שמברך על השלקות בורא פרי האדמה, בכל מיני הירקות וגם בתומי וקרתי שבני אדם לאוכלם חיים והבישול מגרע אותם ולא כפי שחילק רב חיסדא. וביארו הראש ותלמידי רבינו יונה שהריף סובר שרב חיסדא לא בא לפרש, אלא בא לחלוק ולומר שיטה חדשה. ובאמת רב ורבי יוחנן דיברו על כל מיני הירקות וחלקו זה על זה. ופוסק הריף כשיטת רב, שעל כל מיני הירקות המבושלים מברך בורא פרי האדמה, ואף במיני הירקות שהבישול עושה אותם גרועים יותר. ולא כרב חיסדא החולק עליהם, והוא יחיד בשיטתו זו. מביאה הגמרא דעה נוספת, דרש רב נחמן משום רבינו, בשמו של רבינו ומנו, מי הוא שכינהו רב נחמן רבינו? שמואל, שלקות מברכין עליהם בורא פרי האדמה. וחברינו היורדים מארץ ישראל לבבל ומנו, מי הוא הנקרא כך? אולה משמי דרבי יוחנן אמר, בשמו של רבי יוחנן אמר, שלקות מברכין עליהם שהכל נהיה בדברו. והבין רב נחמן ששמואל ורבי יוחנן דיברו על כל מיני הירקות ולא חילקו כפי שחילק רב חיסדא. ואכן יש מחלוקת ביניהם בהלכה הזו. כלומר, בירקות שאין הדרך לאוכלם חיים אלא מבושלים, כשאוכלם חיים ודאי מברך שהכל נהיה בדברו. ונחלקו שמואל ורבי יוחנן עם בשלם. וטעמו של רבי יוחנן, שכיוון שהבישול שינה לגמרי את טעמו של הפרי מכפי שנברא, אינו קרוי עוד פרי וברכתו שהכל. ולדעת שמואל, הבישול לעולם אינו מבטל שם פרי. אבל בעודו חי, אין דרך לאוכלו ולא תקנו בו חכמים את ברכתו העיקרית. ורק לאחר הבישול מברך בורא פרי האדמה, כיוון שכך הוא עיקר דרך אכילתו. ובירקות שהדרך לאוכלם חיים ומבושלים, כשאכלם חיים ודאי מברך בורא פרי האדמה. וחולקים שמואל ורבי יוחנן עם בישלם. טעמו של רבי יוחנן שהבישול ביטל ממנו שם פרי. ולדעת שמואל הבישול אינו מבטל שם פרי ונשאר בברכתו הראשונה. בירקות שאין הדרך לאוכלם מבושלים אל החיים, כשאוכלם חיים מברך בורא פרי האדמה. וכשבישלם, נחלקו מה ברכתם. לשמואל בורא פרי האדמה, לרבי יוחנן שהכל, טעמו של רבי יוחנן, משום שהבישול מבטל ממנו שם פרי, ולשמואל הבישול אינו מבטל ממנו שם פרי. ונשאלת השאלה לשיטת שמואל, הרי אין הדרך לאוכלם מבושלים והבישול מגרע אותם, ומדוע לא יברך שהכל, כפי שמברך על ירק חי שאין הדרך לאוכלו חי? צריך לומר שהבישול אינו משנה את תואר הפרי וצורתו, אלא רק את טעמו. והרי זה כמו פרי שהתיישן ונשתנה טעמו שאינו מאבד את ברכתו בכך. הוסיף רב נחמן ואומר, ואני אומר, שמחלוקת זו של שמואל ורבי יוחנן במחלוקת תנאים היא שנויה, שנחלקו תנאים אם הבישול מבטל מהמאכל את שמו, וגם מחלוקת שמואל ורבי יוחנן תלויה בזה וכפי שהתבהר. רב נחמן מביא מחלוקת תנאים בברייתא בעניין מצה מבושלת, האם יוצאים בידי חובת אכילת מצה בפסח, ותולה בזה את מחלוקת האמוראים. נתניה שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא על מסכת פסחים, יוצאים ידי חובת אכילת מצה של מצווה בפסח, ברקיק, פת דקה, השרוי במים. וכן במבושל ובלבד שלא נימוח בבישולו, שהמצה נקראת לחם עוני, ואף השרוי והמבושל בכלל זה. אלו הם דברי רבי מאיר. ורבי יוסי אומר, יוצאים ברקיק השרוי שהוא בכלל לחם עוני, אבל לא יוצאים במבושל אף על פי שלא נימוח בבישולו, כי כיוון שנתבשל אינו בכלל לחם עוני, משום שאינו נקרא עוד לחם. אם כן אומר רב נחמן, מחלוקת שמואל ורבי יוחנן תלויה במחלוקת של רבי מאיר ורבי יוסי. שמואל שאמר שמברכים על שלקות בורא פרי האדמה טעמו מפני שהבישול לא ביטל ממנו שם פרי, וזהו כרבי מאיר שהבישול אינו מבטל מהרקיק שם לחם. רבי יוחנן הסובר שמברכים על שלקות שהכל נהיה בדברו טעמו מפני שהבישול מבטל שם פרי, ואף שוודאי הוא פרי האדמה, אבל כיוון שנשתנה מכמות שהיה בשעה שיצא מהאדמה בטל שמו מעליו, וזהו כשיטת רבי יוסי שהבישול ביטל מהרקיק שם לחם. אבל דוחה הגמרא דברי רב נחמן ואומרת ולא היא. מחלוקת שמואל ורבי יוחנן אינה תלויה במחלוקת תנאים זו, כי אפשר לדחות ולומר, לכולי עלמא כל התנאים בברייתא סוברים ששלקות מברכין עליהן בורא פרי האדמה, שאף על פי שנתבשלו, לעניין ברכה הרי הם כבת אכילה. ועד כאן לא כאמר רבי יוסי אטם, כל מה שאמר רבי יוסי שם בברייתא שאין יוצאים במסע מבושלת, אלא משום, וכדי לצאת ידי חובת מצוות מצה, בעינן אנחנו צריכים שיהיה טעם של מצה, ובמצה מבושלת לקה, אין טעם מצה. ולכן אף על פי שהיא עדיין נקראת לחם, אין יוצאין בה. ומסביר המאירי שאין הכוונה שצריך בפועל לחוש טעם של מצה בעת האכילה, שהרי במסכת פסחים בדף קופתדווה ועמוד ב' מבואר, שאם בלה מצה בלילי לאוס יצא, ואף על פי שבבלייה לא חש טעם מצה, אלא הכוונה שצריך שתהיה מצה כזו שיש בה טעם מצה, ואפשר לחוש את הטעם שלה, ובמצה מבושלת, שאין בה טעם מצה, אין יוצאין בה. אבל אחא, כאן בעניין הברכה על שלקות, אפילו רבי יוסי מודה שמברך בורא פרי האדמה שעדיין יש בה שם פרי. הגמרא לאל הביאה דברי אולה בשם רבי יוחנן, שעל שלקות מברך שהכל נהיה בדברו. ואומרת הגמרא אם אכן זוהי שיטת רבי יוחנן. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, שלקות מברכים עליהם בורא פרי האדמה. ואילו רבי בנימין בר יפת אמר בשם רבי יוחנן, שלקות מברכים עליהם שהכל נהיה בדברו. נמצא שנחלקו תלמידיו של רבי יוחנן מהי שיטתו בעניין הברכה על שלקות. אמר רב נחמן בר יצחק מה שאמר אולה בשם רבי יוחנן שהברכה על שלקות שהכל נהיה בדברו, קבע אולה לשבשתה כרבי בנימין בר יפת. קבע אולה את שיבושו כרבי בנימין בר יפת. כלומר, אולה למד את ההלכה הזו בצורה משובשת, כדברי רבי בנימין שאמר כן בשם רבי יוחנן, עד שנתקעה ונקבעה בליבו, ולאחר מכן חזר ואמר זאת בבית המדרש בשם רבי יוחנן. מקשה רבי זירא כמה קושיות על המחלוקת שהובאה בבית המדרש בין תלמידי רבי יוחנן. תאי בא רבי זירא, עיין במחלוקת שהובאה בבית המדרש בין תלמידיו של רבי יוחנן, עיין בכך רבי זירא והיה תמע. וכי מה העניין להזכיר בבית המדרש דברי רבי בנימין בר יפת אצל דברי רב חייא בר אבא? הרי רבי בנימין בר יפת אינו ראוי לחלוק עליו, וכיוון שרב חייא בר אבא דייק, מדקדק בלשון רבו, וקובע סימנים לזיכרון, לזכור מה רבו אמר, וכן הוא גם ירשמע, אתה לומד את השמועה מפיו של רבי יוחנן רבי רבו ולא מפי אחר, ואילו רבי בנימין בר יפת לא דייק, אינו מדקדק. ומוסיף רבי זירא ומקשה, ועוד טעם שאין להביא את דברי רבי בנימין בר יפת במחלוקת עם רב חייא בר אבא, שרב חייא בר אבא קוטלתין יומין, מהדר תלמוד היקמד רבי יוחנן רבי, בכל 30 יום היה חוזר על תלמודו, לפני רבי יוחנן רבו. לא כל תלמודו שלמד מימיו, אלא כל תלמודו שהיה לומד במשך 30 יום, היה חוזר לפני רבי יוחנן ביום ה-31, ככה תוספות, בדיבור המתחיל קוטלתין יומין. השיטה מקובצת מבהר שהיה חוזר בקצרה ובאופן כללי לראות אם מבין כראוי את דברי רבו. ואילו רבי בנימין בר יפת לא מעדר, לא היה חוזר על תלמודו. ועוד מוסיף רב זיירה ומקשה, ועוד יש לתמוע מדוע הובאה שמועתו של רבי בנימין בבית המדרש, בר מן דין ובר מן דין. חוץ מזה וחוץ מזה, כלומר, מלבד שתי הראיות הללו שהוכחנו שאין לחשוש כלל לדברי רבי בנימין בר יפת, כשחולק על רבי חייה, יש להוסיף ולהוכיח ממעשה שהיה, שמימיו לא אמר רבי יוחנן שהברכה של שרקות, היא שהכל נהיה בדברו, כפי שאמר בשמו רבי בנימין בר יפת. דהו תורמסה, היה מעשה במין קטנית הנקראת תורמוס, דשלקי לי שבע זימנין בגדירה, שהדרך לבשלו שבע פעמים בגדירה, ואכלי לי ורגילים לאוכלו בכינוח סעודה. כלומר, בתחילתו הוא מר מאוד, ואחרי שמבשלים אותו שבע פעמים הוא נעשה מתוק וטוב, עד כדי שהוא נאכל למטעמים בכינוח סעודה. הטו ושאלו לרבי יוחנן, באו ושאלו את רבי יוחנן מה מברכים עליו, ואמר לו, הישיב להם, מברכים אילויי, מברכים עליו בורא פרי האדמה, שאף על פי שנתבשל עדיין הוא כבתחילה ושם פרי עליו, אם כן מוכר שרבי יוחנן סובר, שהשלקות קיימים עוד בשמם הראשון, ומברך עליהם בורא פרי האדמה. והרשב"א מבאר שרבי זיירא היה תמה על כך שרב נחמן בר יצחק העמיד את דברי רב חייא בר אבא ורבי בנימין בר יפת במחלוקת, ומחמת כן אמר שדברי אולה משובשים. והרי אפשר ליישב את דבריהם ולומר שאינם חולקים, שרב חייא בר אבא שאמר בשם רבי יוחנן שהמברך על השלקות מברך בורא פרי האדמה דיבר בשלקות שהדרך לאוכלה מבושלים, ורבי בנימין בר יפת שאמר בשם רבי יוחנן שמברך על השלקות שהכל נהיה בדברו דיבר בשלקות שאין הדרך לאוכלה מבושלים, כפי שחילק רב חיסדא לעיל. על כך הביא רבי זיירא את הטעמים שאין רבי בנימין בר יפת ראוי לחלוק על רב חייא בר אבא, ומוכח מזה שאכן רבי בנימין בר יפת אינו חולק, אלא דיבר על אופן אחר. וכן הביא רבי זיירא תורתו של רבי יוחנן בתורמוס, שהדרך לאוכלו מבושל ומברך עליו בורא פרי האדמה, ועל כוחנו יש להעמיד את דברי רבי בנימין בר יפת בירקות שאין הדרך לאוכלה מבושלים. מוסיף הרשב"א שלפי ביור זה בדברי רבי זיירא יש לחלק להלכה בין מיני הירקות, וכשיטת תוספות. אבל לפי שיטת הריף שפסק שגם בירקות שאין הדרך לאוכלה מבושלים מברך בורא פרי האדמה, אין לברש כן בדברי רבי זיירא. וכפי שכותבים התוספות שלפי שיטת הריף, רב חייא בר אבא שאמר שמברך על השלקות בורא פרי האדמה דיבר בכל מיני הירקות וגם באילו שאין הדרך לאוכלה מבושלים. ורב זיירא מביא עכשיו בגמרא הוכחה נוספת שרבי יוחנן סובר שהברכה על שלקות בורא פרי האדמה. ועוד אמר רבי חייא בר אבא, אני ראיתי את רבי יוחנן שאכל זית מליח, ועל ידי המליחה הוא דומה למבושל. כך מבואר בגמרא במסכת פסחים דף עין וו עמוד א', שמאכל שנמלח דומה בטבעו למאכל רותח, בכך שהוא פולט טעם ובולע טעם ממאכל אחר. וכיוון שרבי בנימין בר יפת סובר שבכל שינוי שנשתנה הירק יש לברך עליו שהכל, לכך לדעתו אף בנמלח שנשתנה טעמו יש לברך שהכל. לכן מביאה הגמרא הוכחה ממליח לירק מבושל. כך מסביר הנודע ביהודה. אם כן, אמר רב חייא בר אבא, אני ראיתי את רבי יוחנן שאכל זית מליח, ובירך עליו בתחילה קודם האכילה ברכה ראשונה, וכן בסוף האכילה ברכה אחרונה. ולא ידוע מהם הברכות שברך, ועל כך דנה עכשיו הגמרא. אי אמרת בישלמה המעשה, מובן אם תאמר שרבי יוחנן סובר ששלקות במלטה יוקיימי, עומדים עדיין בשמם הראשון כמו שהיו לפני הבישול, והברכה על זית מליח שאינו שונה מזית רגיל, אז גם אינו שונה בברכתו, ולכן בתחילה קודם האכילה מברך עליו בורא פרי העץ, ולבסוף לאחר האכילה מברך עליו ברכה אחת מעין שלוש, שהזית הוא משבעת המינים, וזוהי ברכה אחרונה של פרי משבעת המינים, וברכות אילו ברך רבי יוחנן על הזית המליח, כדברי חכמים במשנה לקמן בדף ממדלת עמוד א', אלא היא אמרת אם תאמר שרבי יוחנן סובר ששלקות לב במלטה יוקיימי, אינם עומדים עוד בשמם הראשון שנשתנה שמם על ידי הבישול, אם כך, בישלמה מובן הדבר שבתחילה מברך עליו שהכל נהיה בדברו, על הזית המליח ברכה הראשונה היא שהכל נהיה בדברו כפי שמברכים, על שער מאכלים, שזו הברכה שצריך לברך על שלקות אם נאמר שנשתנה שמו בבישול, אלא לבסוף מה היא מברך, איזו ברכה הוא מברך, הרי לאחר שנשתנה שמו על ידי הבישול, אין לו עוד את מעלת שבעת המינים כמו שיש בזית חי, ואין מברך אחריו כלום. ורבי זיירא שמביא את ההוכחה הזו, סבור היה כרבי יצחק בר עבדי מלקמן בדף ממדלת עמוד ב' שאומר שאין מברך לבסוף ברכת בורא נפשות אלא בביצים ומיני בשר, ואילו בשאר מאכלים אינו מברך לאחריו כלום, ולכן בשלקות אם נשתנו, מברך עליהם בתחילה שהכל, ולבסוף אינו מברך כלום, כך מסביר הצלח. וכיוון שרבי יוחנן ברך אחריו ברכה אחרונה מוכח, שהוא סובר שהשלקות קיימים עדיין בשמם הראשון וברכתם לא משתנית, ומברך עליהם כפי שמברך בעודם חיים, דהיינו ברכת מעין שלוש. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת דילמה שמה הברכה שברך רבי יוחנן לאחר אכילת הזית המליח הייתה ברכת בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שברא. כלומר, שמה רבי יוחנן סובר שעל דבר שאיבד את עיקר ברכתו יש לברך אחריו בורא נפשות. לכן, אף ששלקות אינם קיימים בשמם הראשון, מברכים עליהם. ורבי יוחנן בירך על הזית מליח בתחילה שהכל נהיה בדברו, ולאחריו בירך בורא נפשות. מקשה הגמרא על שיטת הסוברים שהברכה על שלקות בורא פרי האדמה, ממשנה עוסקת במצוות אכילת מרור בפסח. מייתי ביקשה רב יצחק בר שמואל שנינו במשנה במסכת פסחים דף למתת עמוד א' לגבי מצוות אכילת מרור. ירקות שאדם יוצא בהם ידי חובתו באכילת מרור בפסח, כיצד יוחלם ויצא ידי חובתו, יוצא בהם באכילת עלי הירקות וכן בכלח, בגבול האמצעי שלהן, אבל לא יוצא בהם כאשר הם כבושים בחומץ. וכן לא כאשר הם שלוקין מבושלים בישול רע, וכן לא כאשר הם מבושלים בישול רגיל. ואיסל, כדאי תחימו אולי על דעתך לומר שהשלקות במלטה יוקאי, עדיין קיימים בשמם הראשון כפי שהיו בעודם חיים ולא נשתנה שמם בבישול. אם כן בירקות שלוקין, המי לא. מדוע לא יוצא בהם מדי חובת אכילת מרור, הרי עדיין שם מרור עליהם. אלא מוכח מדברי המשנה שירקות שלוקים אינם קיימים עוד בשמם הראשון, מפני שנשתנו בבישול, ולכן אין יוצאים בהם מדי חובת אכילת מרור, ויש ללמוד מכך גם לעניין ברכה, שהשלקות נשתנו בבישול ואינם נקרים עוד פרי. ואין מברך עליהם בורא פרי האדמה, אלא שהכל נהיה בדברו. ותרץ את הגמרא שי נהתם שונה הדין שם בעניין מצוות אכילת מרור, משום דבעינן, אנחנו צריכים שיהיה בירק טעם של מרור, ובירקות שלוקין לקה אין טעם מרור. ולכן אני יוצא בהם ידי חובת אכילת מרור. וגם רבי מאיר לאל בגמרא שסובר שיוצא במצה מבושלת מפני שאין הטעם בטל על ידי הבישול, במרור הוא מודה שהטעם בטל על ידי הבישול. כך אומר הרשב"א. אבל עניין ברכה עדיין הוא נקרא פרי ומברך עליו בורא פרי האדמה. שבה הגמרא למעשה שהיה שרבי יוחנן אכל זית מליח וברך עליו תחילה וסוף. שואלת הגמרא, אמר לי, אמר לו רב ירמיה לרבי זיירא, רבי יוחנן איכי מברך על זית מליח? כיצד ברך על זית מליח ברכה אחרונה? הרי הגרעין של הזית אינו ראוי לאכילה. כיוון דשקלה לגרעין אי, כיוון שניטה לגרעין של הזית, ניטה לגרעין מן הזית, ואכל רבי יוחנן את הזית ללא גרעין, בצר לי שיעורה. נפחת ממנו שיעור אכילה מחייב ברכה אחרונה שהוא בחזית. ואם כן היה רבי יוחנן פטור מלברך אחריו, כי חיוב ברכה אחרונה נלמד מהכתוב ואכלת וסבת וברכת את השם אלוקיך. מלשון ואכלת יש ללמוד שאינו חייב אלא בכזית, שאין אכילה אלא בכזית. ואף שחיוב הברכה כאן הוא ודאי מדרבנן, שהרי שסוברים שברכת מעין שלוש על הפירות הוא מדרבנן, מכל מקום סמכו חכמים תקנתם בברכה על הפירות, על לשון התורה לגבי חיוב ברכת המזון באכילת פת, שבו נאמר לשון אכילה שהוא בכזית. וכיוון שהוא פטור מן הברכה הזו, אסור לו לברך, שזו ברכה לבטלה, כמבואר ליל בדף למד ג' עמוד א'. תרץ את הגמרא, אמר לי, הישיב לו רבי זרע לרבי ירמיה, מי סברת וכי סוברת ששיעור כזית גדול בעינן? שיעור כזית גדול אנחנו צריכים כדי לחייב ברכה אחרונה? אין הדבר כן. אלא שיעור כזית בינוני בעינן. אנחנו צריכים שיעור כזית בינוני לזה. והוא דאיתו לקמי דה רבי יוחנן, ואותו זית מליח שהביאו לפני רבי יוחנן, זית גדול אבא. היה זית גדול, דאף על גב דשקלוה לגרעינותי, פש לשיעורה, שאף על גב שנטלו את גרעינו, עדיין נותר בו שיעור זית בינוני וחייב בברכה אחרונה, ולכן בירך רבי יוחנן אחריו. ואילו בתלמוד הירושלמי יש תירוץ אחר על קושיית הגמרא, שעל בריה, כלומר דבר שלם כבריאתו כגון ענב או גרגיר רימון, יש לברך אחריו, גם אם אין בו שיעור כזית, וכיוון שהזית שאכל רבי יוחנן הוא בריה, לכן הוא בירך אחריו אף שלא היה בו כשיעור. הוכיחה הגמרא ששיעור אכילה הוא כזית בינוני. דתנן שנינו במשנה במסכת כלים פרק י' זין משנה ח'. זית שאמרו שיש לשער בו שיעור אכילה בכל מקום, לא קטן ולא גדול, אלא בינוני. והזית הבינוני זהו הנקרא אגורי. ועל כך אמר רבי אבאו, לא אגורי שמו של הזית הבינוני, אלא עברותי שמו. ואמרי לה ויש אומרים, סמסורי שמו. ולמה נקרא שמו אגורי? מפני ששמנו השמן שבו אגור מכונס בתוכו, ומוכן לצאת מתוכו כמשקי הענבים, ואינו בלוע בו כמשקי תפוחים ותותים. כך מפרש רשי, ולפי פירושו מה שאמרו זית בינוני, זו דרגה בבישולו של הזית באילן שנתבשלת שנעשה שמנו אגור בתוכו. אבל בירושלמי במסכת ביקורים הוא מפרש שהוא מין זית, ומין זה שונה בטבעו משאר מיני הזית, שטבע הזית שכאשר יורדים גשמים הוא פולט מן השמן, ואילו מין זה אוגר את השמן ואינו פולטו. כך מסביר התפארת ישראל על מסכת כלים. שבה הגמרא לדון מהי הברכה על שלקות. וראית הגמרא מה שנחלקו האמוראים לאל בדף למדה עמוד ב', האם ברכת השלקות היא בורא פרי האדמה או שהכל נהיה בדברו? נעימה כתנאי, האם נאמר שנחלקו בו כבר תנאים כפי שיש ללמוד מהמעשה להלן? וכשהגמרא מקשה נעימה כתנאי, כוונת הקושייה היא, כיוון שנחלקו בכך תנאים, מדוע המורה אמר את דינו בסתם? הרי היה לו לומר הלכה כפלוני. מספרת הגמרא דהנו תרי תלמידי דאבויית ויקמי דבר כפרה. היה מעשה בשני תלמידים שהיו יושבים לפני בר כפרה, הביאו לפניו של בר כפרה לאכול כרוף שלוק, ודור מסכין שלוק, מין עשב שלוק, ופרגיות בשר עוף ששמו קורא. ובמסכת בבא מציעא בדף כ"ד עמוד ב' מפרש רש"י שהכוונה לגוזלות. נתן בר כפרה רשות לאחד מהם, משני התלמידים, לברך ברכה ראשונה על מאכלים אלו ולהוציא את שאר המסובים ידי חובת ברכה. ורשי כותב שמאכלים אלו אין הפת פותרת אותם מברכה וצריך לכוון עליהם גם בתוך הסעודה, משום שהם אינם באים ללפת את הפת, כפי שמבואר בגמרא לקמן בדף מ"א עמוד ב', שדברים הבאים שלא מחמת הסעודה יש לברך עליהם גם בתוך הסעודה. הפני יהושע מסביר את דברי רשי שהמעשה היה בתוך הסעודה, כי לרשי היה קשה כיצד מוציא אחד את חברו, הרי אין להוציא זה את זה אלא כאשר הם מצטרפים בסעודה יחד, ובאכילת דברים אלו אינם מצטרפים ואין האחד מוציא את חברו. לכן פרש רשי שהמעשה היה בתוך סעודת פת, ומתוך שמצטרפים לעניין אכילת הפת, מצטרפים אף לעניין שאר הדברים שאוכלים בתוכה, כיוון שמדובר בתוך סעודת פת, וצרח רשי לומר שדברים אלו מברכים עליהם ברכה ראשונה גם בתוך הסעודה. ובתוסות לקמן בדף ממהי עמוד א', דיבור המתחיל עם מבואר, שבר כפרה עצמו לא אכל עם התלמידים. ואילו הפני יהושע הבין שבר כפרה כן אכל עמם, ובר כפרה לא ברך בעצמו משום שסבר שגדול העונה אמן יותר מן המברך. ובעניין הזה יש מחלוקת בגמרא לקמן בדף נ"ג עמוד ב', האם המברך עדיף או העונה. אם כן, היה מעשה בשני תלמידים שישבו לפני בר כפרה והביאו לפניו של בר כפרה לאכול כרוב ודור מסכין ופרגיות, ונתן בר כפרה רשות לאחד מהם משני התלמידים לברך ברכה ראשונה על המאכלים הללו, ולהוציא את שאר המסובים ידי חובת הברכה. קפץ וברך על הפרגיות. מיהר אותו תלמיד, כלומר לא המתין לשמוע מבר כפרה על מה יברך, אלא קפץ וברך. והצלח מבאר שהתלמיד קפץ וברך כדי להראות שיקדים לברך על הפרגיות רק משום שהם חביבים עליו, כמבואר בהמשך הגמרא. אז קפץ אותו תלמיד וברך על הפרגיות שהכל נהיה בדברו, לגלג עליו חברו התלמיד השני. כעס בר כפרה ואמר, לא על התלמיד המברך אני כועס, אלא על התלמיד המלגלג אני כועס. בר כפרה פירש את כעסו על המלגלג ואמר לו, אם חברך המברך דומה כמי שלא טעם טעם בשר מעולם, ולכן הבשר חביב עליו, והוא יקדים לברך על החביב, כי כאשר יש לפניו שני מאכלים שברכותיהם שוות, יש לו להקדים ולברך על החביב עליו, כפי שמבואר להלן. אם כן, פונה בר כפרה לתלמיד המלגלג ושואל אותו, אתה על מה לגלגת עליו? חזר בר כפרה ואמר, לא על המלגלג אני כועס, אלא על המברך אני כועס. ומפרש בר כפרה את כעסו על המברך ואמר, תמה אני, אף אם חוכמה אין כאן שסבור אתה שאיני חכם ומפני חוכמתי, אינך צריך לשאול אותי על מה לברך. מכל מקום, גם אם אתה חושב שאני לא חכם וכי זקנה אין כאן, הרי זקן אני ומפני זקנתי היה לך לשאול אותי על איזה מה מאכלים לברך ולפתור את השאר. והשפתי חכמים מבאר שבגמרה לאל בדף למדהי עמוד א' נאמר שיש לאדם ללכת לחכם שילמדנו את הברכות. ולפי זה כך אמר לו בר כפרה, אף אם סבור אתה שאיני חכם כדי שתבוא ללמוד ממני ברכות, מכל מקום הלא זקן אני. ושמה שמעתי מימיי על מה ראוי לברך ולכן היה לך לשאול אותי. ורשי כותב שבר כפרה הקפיד מפני שהמברך היה צריך לשאול אותו על מה לברך ולפתור את שאר המינים. והצלח מסביר שזהו רק למסקנת הגמרא שברכותיהם שוות. אבל באה ואמינה יש לגמרא צעד שאין ברכותיהם שוות, ואם כן מין אחד אינו פותר את השני. אז לפי זה צריך לומר שכפידתו של בר כפרה הייתה שהיה לו לשאול על מה להקדים לברך. מסיים את הגמרא, תנא שנינו בברייתא ושניהם. שני התלמידים נענשו ולא הוציאו שנתן, לא סיימו את אותה שנה ומתו בה. ובמסכת העירובין בדף סמך ג' עמוד א' מבואר שכך הוא עונשו של המורה הלכה בפני רבו. וגם המלגלג היה מורה הלכה בפני רבו. ואין יעקב פירש את טעם עונש המלגלג, שבכך שנגלג על חברו בפני בר כפרה ולא נהג במורה במחיצתו, הרי זה זלזול בכבוד הרב ולכן נענש. שואל המערשה, הרי בתחילה אמר בר כפרה שאינו כועס על המברך, אלא על המלגלג, ומדוע חזר ואמר לבסוף שאינו כועס על המלגלג, אלא על המברך? תרץ המערשה שגם בתחילה כעס בר כפרה על שניהם וכך אמר, אמנם אני כועס על המברך על שלא שאל אותי על מה יברך, אבל הוא אינו כמורה הלכה בפני רבו, מפני שניתנה לו רשות לברך, אלא על המלגלג גדול כעסי יותר שהוא כמורה הלכה בפני רבו, בכך שלגלג ואמר שהיה צריך לנהוג אחרת ממה שנהג חברו. על כך בא התלמיד והתנצל שלגלוגו לא היה על מה שחברו בירך על הפרגיות, ולהורות שיש לנהוג אחרת, אלא על כך שלא שאל את בר כפרה כיצד לנהוג, ונמצא לפי הסברו של המלגלג שלא ראה הלכה בפני רבו. קיבל בר כפרה את דבריו ואמר, אכן איני כועס עוד על המלגלג, אבל על המברך עדיין כעסי נשאר כבתחילה. מדוע לא שאל אותי על מה יברך תחילה? יוצא לפי פירוש המערשה, שהמלגלג לא דיבר אמת, שהרי שניהם לא הוציאו שנתן, ומוכח שכוונתו בלגלוגו אכן הייתה לאורות שיברך על השלקות תחילה, והשם יראה ללבה, ולכן נענש כדין מורה הלכה בפני רבו. מכאן הוכיחה הגמרא שנחלקו התלמידים על מה יברך תחילה, שהמברך סבר שיש להקדים ולברך על הפרגיות, והמלגלג סבר שיש להקדים ולברך על השלקות, ולכן לגלג עליו. מבואר במעשה הזה שהתלמיד שבירך סבר שיש להקדים לברך על הפרגיות, והתלמיד שנגלג סבר שיש להקדים לברך על השלקות. והגמרא מבררת כעת את מחלוקתם. מבררת הגמרא מהי לאו באקא מפלגי. מה הייתה המחלוקת של התלמידים? האם לא בכך הם נחלקו? דמברך סבר שהשלקות של הקירוב והדור מסכין וכן הפרגיות ברכתם שהכל נהיה בדברו, שהשלקות נשתנית ברכתם בבישול לשהכל, והפרגיות הם דבר שאין גידולו מן הארץ וזוהי ברכתם, שכן שנינו לקמן בדף מ' עמוד ב' שעל כל דבר שאין גידולו מן הארץ כגון בשר, ביצים ודגים, מברך שהכל נהיה בדברו. ואם כן, כל המאכלים שהביאו לפניהם, הייתה ברכתם שווה, ילקח לכן המאכל החביב עליו הוא עדיף, ועליו הוא מברך, וכיוון שהיה הבשר חביב עליו יותר, הקדים וברך עליו, ופתר את השאר, ואילו המלגלג חלק עליו וסבר, ששלקות ברכתם בורא פרי האדמה, שאין הברכה משתנית על ידי הבישול, ופרגיות ברכתם שהכל נהיה בדברו, ונמצא שאין ברכת המאכלים שהביאו לפניהם שווה, ילקח פעירה עדיף, לפיכך הפעירות חשובים מן הפרגיות וברכתם קודמת, משום שהיא ברכה חשובה, שתקנו לברך על דברים חשובים. ונמצא שכבר תלמידי בר כפרה נחלקו במחלוקת האמוראים לאל בדף למד ה' עמוד ב', האם ברכת השלקות היא שהכל או האדמה? דוחה הגמרא ואומרת לא, אין הכרח שמחלוקתם היא מהי ברכת השלקות, אלא דקו לאלמה שני התלמידים הללו סוברים, ששלקות וכן פרגיות ברכתם שהכל נהיה בדברו. ואם כן כל המאכלים שהביאו לפניהם ברכתם שווה. ואחה בהי סברה כמפלגי, וכאן במעשה שהיה, בסברה זו נחלקו. מר סבר המברך סבר שכאשר יש לפניו מאכלים שברכתם שווה, המאכל החביב עליו עדיף, ועליו הוא מברך, ולכן ברך על הפרגיות שיהיו חביבים עליו. ומר סבר המלגלג סבר שקרוב עדיף מהפרגיות והדור מסכין, ועליו ראוי לברך, משום דזיין, שטיבו לזון את האדם, ולכן לגלג על חברו שברך על הפרגיות. כותבים התוספות בדיבור המתחיל, חביב עדיף, שלהלכה חביב עדיף, שאם היו לפניו שני מיני פירות, יש להקדים ולברך על החביב עליו. אם היו לפניו שני מיני מאכל, לאחד ברכתו בורא פרי האדמה והשני ברכתו שהכל נהיה בדברו, יקדים ויברך על זה שברכתו בורא פרי האדמה, מכיוון שזו ברכה חשובה יותר. ואף אם המאכל שברכתו שהכל חביב עליו יותר, בכל זאת מברך בורא פרי האדמה קודם. ואם היו לפניו שני מיני פירות שברכתם שווה, והאחד הוא משיבת המינים, יקדים ויברך עליו. דנה הגמרא מהי הברכה על ראש לפת חתוך. אמר רבי זיירא כי אבינן בי רבונה, כאשר היינו בבית מדרשו של רבונה, אמר לנו את ההלכה הבאה. אני גרגיל די דליפתא, אותם ראשי לפתות חיים. פרמינו פרימה רבה, אם חתך אותם חיתוך גס לחתיכות גדולות ובא לאכול מהם, יברך בורא פרי האדמה, כפי שמברך על הלפת, כשהוא שלם, שעל ידי חיתוך כזה לא נשתנה ברכתו. אבל אם הוא חתך אותם פרימה זוטה חיתוך דק לחתיכות קטנות, אין מברך עליו את הברכה המיוחדת לפרי האדמה, אלא יברך שהכל נהיה בדברו. משום שבחיתוך זה נעשה הלפת גרוע, ונשתנה ברכתו. הוסיף רבי זיירא וחייתן לבי רב יהודה, כאשר באנו לבית מדרשו של רב יהודה, אמר לנו שהדין הוא אידי ואידי זה וזה, כלומר בין אם חתך לחתיכות גדולות, ובין אם חתך לחתיכות קטנות, ברכתו בורא פרי האדמה. שאף אם חתך לחתיכות קטנות, לא נשתנה ברכתו. והיידה פרמינו תפי, ומה שחתך אותם יותר לחתיכות קטנות יותר, זה כדי כי היחיד דנים תקטעמי, כדי להמתיק בכך את טעמו של הלפת. ונמצא שנחלקו רבונה ורב יהודה בברכת ראשי לפתות שנחתכו לחתיכות דקות. והשיטה מקובצת מבאר את דעת רב אונה שאמר שבחיתוך דק ברכתו שהכל, משום שבחיתוך כזה נשתנית צורתו של הלפת ולכן נשתנית ברכתו. ורב יהודה חולק עליו ואומר שכיוון שעל ידי חיתוך דק הוא ממתיק את טעמו, זוהי צורת הירק ואין כאן שינוי. והטור בור החיים סימן ריש ה' הביא מחלוקת בניין ברכת הלפת. רבינו אי כותב שלפת חי ברכתו שהכל והמבושל ברכתו האדמה, והגאונים כתבו להפך. נמצא ששיטת רשי אינה כרבינו היי גאון, שהעמיד את הגמרא כאן בלפת חי, ומבואר שברכתו אדמה לרבונה בחתיכות גדולות ולרב יהודה בכל האופנים. כך הסברו של הצלח בשיטת רשי. הגמרא דנה מהי הברכה על תבשיל של ירק שמעורב בו קמח. לאל בדף למדו ועמוד ב' למדנו שכל מאכל שמעורב בו קמח מחמשת מיני דגן, מברכים על הבורא מיני מזונות, אף שיש בו גם מינים אחרים שברכתם שונה. ומבאר השיטה מקובצת בטעם הדבר שמיני הדגן הם עיקר המאכל. וכאן יש חילוק בדין הזה כפי שמבאר את הגמרא. אמר רב אשי כי אבינן בי רב כהנא, כאשר היינו בבית מדרשו של רב כהנא, אמר לנו את ההלכה הבאה. תבשיל הדסילקה, תבשיל של תרדין, דלא מפשו בקמחה, שאין מרבים לתת בו קמח, ברכתו היא בורא פרי האדמה, לפי שהתרדים עיקר והקמח תפל. אף שמבואר לאל בדף למדו עמוד ב' שכל מאכל שמעורב בו קמח מברכים על הבורא מיני מזונות, אף שהקמח הוא המיעוט. זהו רק באופן שאם היה מרבה את הקמח, היה המאכל ראוי לאכילה. לכן הקמח חשוב מצד עצמו ואינו בטל במיעוטו. אבל בתבשיל של טרדין, אם היה מרבה קמח, לא היה תבשיל טוב לאכילה, ולכן אין חשיבות לקמח המועט. כך מסביר האור שמח. אם כן, נחזור פעם נוספת. רבה שהיא אומר, כאשר היינו בבית מדרשו של רב כהנא, הוא אמר לנו את ההלכה הבאה. תבשיל של טרדים, שאין מרבים לתת בו קמח, ברכתו בורא פרי האדמה, לפי שהטרדים עיקר והקמח תפל. אבל תבשיל של לפת, שמרבים יותר לתת בו קמח, ברכתו היא בורא מיני מזונות, שכך היא הברכה על קמח מבושל, וכיוון שהקמח מרובה, יש לברך על התבשיל כברכתו. ושוב הדר, חזר בו רב כהנא ואמר, ידי וידי, זה וזה, כלומר בין תבשיל של סילקה שיש בו מעט קמח ובין תבשיל של לפת שיש בו הרבה קמח, ברכתם בורא פרי האדמה. כברכת הירק שבתבשיל ואילו הקמח תפל. והעיד שדי בקים חטפי ומה שאתיל בו בתבשיל של לפת יותר קמח לדבוקי בעל מה הבדילה. רק לדבק את התבשיל עושים כן ולא לשם מזון ולכן הוא תפל. שאף מיני דגן שאמרנו לאל בדף למדווה ומודבט שהם עיקר המאכל אין זה אלא כאשר נתן אותם לשם מזון. אבל אם נתן אותם רק כדי לדבק ולא למזון אינם עיקר ומברך על המאכל כברכת שאר הדברים שנתן בו. כך תוספות לאל בדף למדווה ומודבט בדיבור המתחיל כל. ובתחילה סבר רב כהנה שבתבשיל של לפת שנותנים בו קמח רב ניתן הקמח לשם מזון ולכן מברך עליו בורא מיני מזונות. ושוב חזר בו ואמר שגם בו הקמח ניתן רק כדי לדבק את התבשיל וברכתו בורא פרי האדמה. אגב הנידון על ברכת תבשיל של תרדין מביאה הגמרא את התועלת שיש בו לרפואה. אמר רב חסדא תבשיל של תרדין יפה ללב וטוב לעיניים וכל שכן שהוא טוב לבני מעיים. ומסביר המגיד תעלומה שתבשיל התרדין במהותו יפה ללב. כתוצאה מכך הוא גם טוב לעיניים, כי מאור העיניים תלוי בלב, כמבואר במסכת עבודה זרה דף כוח עמוד ב'. על ידי ראיית העיניים באים ברכה וסובה בבני המעיים. ולכן הסומה אינו סווה כאמור במסכת יום הדף עין ד' עמוד ב', ולכן אמר שכל שכן שטוב לבני מעיים. הוסיפה הגמרא אמר רביי, והתועלת לרפואה שיש בתבשיל של תרדין הוא רק דייתי ובית תפי, כאשר ישב התבשיל על מקום שפיטת הכדירה בקירה, ומרוב רתיחה אביד עשה והשמיע קול הנשמע כמו תוך תוך, שזהו סימן שהתבשיל התבשל היטב ושלוק ונימוח מאוד בבישולו. ובית תפי, כפי שאמרנו, זה בית השפיטה, כי הקירה עשויה כמין כדירה ופתח בצידה שמכניסים בתוכו עיצים ומבערים את האש. ומלמעלה יש פתח נוסף שעליו מניחים את הכדירה ופתח זה נקרא בית תפי. כוונת הגמרא שכיוון שנמצא התבשיל במקום השפיטה, האש נכנסת בו בחוזק ומרתיחתו היטב. דנה הגמרא מהי הברכה על מי בישול של ירקות לאחר שהוציאו מהם את הירק. אמר רב פאפא פשיטא לי דבר זה פשוט בעיניי, מהי דסילקה? כסילקה. מי בישול של תרדין לאחר שהוציא מהם את התרדין, ברכתם כברכת התרדין שבתבשיל, כלומר, בורא פרי האדמה. וכן מהי דליפתא כליפתא, מי בישול של לפת ברכתם כברכת הלפת. וכן מהי דכולה שלקה ככולה שלקה. מי בישול של כל הירקות השלוקים ברכתם כברכת הירקות השלוקים שבתבשיל. בתוספות בדיבור המתחיל מהי המבארים שכיוון שנכנס במים טעם הפירות מברך עליהם כברכת הירקות עצמם. כותבים התוספות שיש לחלק בין מי בישול אלו למי פירות, היינו מים היוצאים מהפירות על ידי סחיטה, שמבואר בגמרא לאל בדף למתחת עמוד א' שברכתם שעקול, ואין אומרים שברכתם בורא פרי העץ כברכת הפרי. והראש כותב את חילוק הדברים, שמי פירות אין בהם את טעם הפרי עצמו כמו שיש במי הבישול. ולא השיטה מקובצת פירש באופן אחר דברי רב פאפא, שהברכה על מי הבישול היא שהכל כמו מי הפירות, ומכל מקום אם ברך על הירקות בורא פרי האדמה פתר בברכתו גם את מי הבישול. אף באופן שאין המים תפעילים להם, ואף שאין ברכת בורא פרי האדמה פותר את דברים שמברכים עליהם שהכל. כי כיוון שיש במים הללו טעם הירק נפטרים בברכתו. ולמרות שרב פאפא כולל כאן, שלקות של כל הירקות, מכל מקום הזכיר תחילה מי תרדין ומי לפת בנפרד, כדי להשמיע שאף שרגילות לתת בהם קמח, כנזכר בגמרא לאל, מכל מקום אין הקמח נותן טעם במים. באי רב פאפה, שאל רב פאפה, מיה דשיבתא, מי בישול של שבט שהוא מין עשב שנותנים מעט ממנו בתבשיל ואחר כך מוציאים אותו. מי, מה מברכים עליהם? ומבאי רב פאפה את צדדי הספק, האם כשנותנים ממנו בתבשיל למתוקי טעם העבדי? עושים זאת כדי למתק את טעמו של התבשיל, ואם כן יש לברך על המים בורא פרי האדמה ככל מי בישול של ירקות, או שמא נתינתו בתבשיל עבור איזו עמה הבדילה. עושים זאת רק כדי להעביר את זוהמת התבשיל ולא לנתינת טעם. ואם כן יש לברך על המים שהכל נהיה בדברו. מוכיחה הגמרא תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק, שנינו במשנה במסכת אוקצין פרק ג' משנה ד'. השבט של תרומה משנתנה טעם בכדירה, ולאחר מכן הוציא אותה מן הכדירה, מעתה אין בה בבד של השבט משום איסור תרומה, ואם נפלה לתוך גדירה של חולין, אין הגדירה נאסרת באכילה לזר. תרומה ראינה נאכלת אלה לכהן, ולא לזר שאינו מזרע אהרון. ואם נפלה תרומה לתוך חולין, התערובת אסורה לזר, אלא אם היה בחולין מאה כנגד התרומה. והבד הזה של השבט של התרומה, גם אם נפל לתוך חולין פחות ממאה, אין התערובת אסורה לזר. וכן אומרת שם המשנה במסכת דוקצין, אינה מתאמה תרומת אוכלים. היא לא מקבלת עוד תרומה, כמו אוכל. מיני מאכל מקבלים תומה, ודבר שאינו מאכל אינו מקבל תומה. כי השבט הזה כבר אינה מאכל עוד, משום שקלה בה הטעם והיא כעץ באלמה. וערת הגמרא את ההוכחה שמאמינה מוכח מלשון המשנה שאמרה, מי שנתנה טעם, שמה שנותנים את השבט בתבשיל, למתוקי טעם ההבדילה, עושים זאת למתק את התבשיל, את טעמו. ואם כן, ברכת מי שבט היא בורא פרי האדמה, כדין שער מיני ומי שלקות. מסיקה הגמרא שמאמינה אכן יש להוכיח כך. עכשיו דנה הגמרא בסדר בציית הפת וברכת המוציא. אמר הפכי הברשי, פרוסת פת צנומה יבישה שרויה בקערה, שמתוך שהפת יבישה נוהגים לתת אותה בקערה ויוצקים מרק עליה כדי לשרותה, ויש מפרשים שפוטטים אותה תחילה קודם נתינתה במרק, מברכין עליה המוציא, כלומר רשאי אדם לתת את פיתו בקערה ואחר כך לברך, למרות שבנתינתה לקערה היא נעשית פרוסה, ואינו צריך להקדים ולברך בעודה שלמה ואחר כך ליטטה בקערה. מוסיפה הגמרא, ופליגה די רבי חייא ודברי רב חייא ברשי אילו, חלוקים על דברי רב חייא. דאמר רבי חייא, צריך שתכלה שתסתיים הברכה שמברך המוציא, יחד עם פריסת הפרוסה מן הפת, כלומר, שיכוון לגמור את הברכה ולבצוע את הפת באותה עת. ואילו לפי רב חייא ברשי מברך המוציא על הפרוסה שכבר נפרסה קודם לכן. בטעמו של רבי חייא שיש לברך על פת שלמה משום כבוד הברכה, ולכן לא יפרוס לפני הברכה. ומאידך אין להפסיק בביציאה בין ברכה לאכילה, ולכן יפרוס כאשר הוא מברך. ואף שאסור לעשות מלאכה בשעה שמברך, דבר השייך לברכה מותר, והביציאה שייכת לברכה. ופרש רבי יצחק ברבי יהודה, שרב חייא ברשי חידש שאדם שיש לפניו פת שלמה ורוצה לפוררה ולתנה בקערה, אינו צריך לברך ואחר כך לבצוע, אלא רשאי לפוררה תחילה ולברך עליה כשהיא נתונה בקערה. והטעם, שכיוון שביציאה זו נעשית כדי לברך עליה, הרי זה כאילו מברך עליה בעודה של אימה. אבל רבי חייא חולק וסובר שבשעה שמתחיל לברך, הפה צריכה להיות שלמה, ובשעת הברכה יבצע. אבל ודאי מודה רבי חייא שאם כבר בצע את פיתו, מברך המוציא. אלא שלכתחילה, אם יש לפניו שלמה, יקפיד שלא לבוצעה קודם תחילת הברכה. מתקיף לרב, היקשה רב על דברי רבי חייא, מה ישנה צנומה במה שונה? פרוסה יבישה שרויה בקערה שאמרנו לדעת רב חייא דלא, שלא יברך עליה המוציא. הרי הטעם הוא משום דחיקליה ברכה, הפרוסה קקליה. כאשר מסתיימת הברכה היא מסתיימת כשיש לפניו פת פרוסה ולא שלימה. וקשה, הרי כאשר מברך על הפת כשהיא שלימה, נמי גם כן כי גמרה. כאשר מסתיימת הברכה, הפרוסה גמרה. על פרוסה היא מסתיימת, שהרי אמר רב חייא שצריך לברך ולפרוס באותה עת. ואם כן, מה החשיבות שיש בפת הזו? ומה הועלנו בכך שתחילת הברכה הייתה בפת שלימה? והיה פשוט לרבה שעיקר המעלה בפת לעניין ברכה בסוף הברכה היא. אלא אמר רבה, ואנחנו בדף למתת עמוד ב', רבה חולק על רב חייא בעניין סדר בציית הפת וברכת המוציא. אלא אמר רבה, סדר בציית הפת כחי. מברך המוציא תחילה ואחר כך לאחר שמסיים את הברכה בוצע את הפת, ונמצא שמברך את הברכה הצופה על פת שלימה. ויש אומרים טעם נוסף לנהוג כך על פי הירושלמי, שאם יבצע קודם בברכה ויברך על פרוסה, אם לאחר הברכה תיפול הפרוסה מידו ויבוא לאכול פרוסה אחרת במקומה, יצטרך לחזור ולברך. משום שהברכה שבירך היה רק על הפרוסה הראשונה, ונמצא שברכתו הראשונה הייתה לבטלה, ולכן נבצע רק לאחר הברכה, ובעת הברכה עדיין הפת שלימה, ונמצא שברכתו היא על כל הכיכר, ואף אם טיפול הפרוסה מידו יוכל לאכול פרוסה אחרת מן הכיכר, בלי לחזור ולברך. ככה תוספות בדיבור המתחיל, בהלכתה. ויהיה הגמרא את מנהג החכמים במחלוקת הזו, אומרת הגמרא, נערדה היא בני הישיבה בנערדה עבדי, עושים נוהגים כדברי רבי חייא שאמר, שיש לבצוע עם סיום הברכה, ורבנן עבדי וחכמים נוהגים כדברי רבא שאמר, שמברך המוציא ולאחר מכן בוצע. מוסיפה הגמרא, אמר רבינה, אמרה לי אם, אמרה לי אמי, אביו של רבינה, שמו רבונה, וזה לא רבונה הידוע, אלא רבונה שהיה בזמן רבשי, כאמור במסכת שבת בדף מבית, ורבינה התייתם מאביו בצעירותו, ואמו הייתה מוסרת לו מהנהגותיו של אביו. אם כן, אומר רבינה, אמרה לי אם, אמרה לי אמי, אבוך עביד, אביך עשה כדברי רבי חייא, דאמר רבי חייא צריך שתכלה הברכה באותה עת עם בציית הפת. ורבנן עבדי וחכמים נוהגים כדברי רבא שחלק עליהם. מסיקה הגמרא, והלכת ההלכה היא כרבא דאמר מברך המוציא ואחר כך בוצע את הפת. מכל מקום, יחתוך מעט בכיכר קודם הברכה ויברך ואחר כך גומר להפריד הפרוסה מן הפת. ואם יעשה את כל החיתוך אחר הברכה, זהו הסך הדעת בין הברכה לאכילה. ושיעור החיתוך, כל שאם יוחז את הפרוסה בידו, תעלה הכיכר כולו אימה. תופס בה חלק החצי פרוס ומרים, וכל הכיכר נמשכת אחרי החלק הפרוס. ובכך עדיין נחשבת הפת שלימה. אבל אם חתך בשיעור רב יותר, אין כאן פת שלימה לכבוד הברכה, ולכן לא יחתוך כך. כך אומר הראש. אבל בשבת לא יחתוך כלל את הפת קודם הברכה, שמה תשמט ידו, ויחתוך יותר מדי ולא יהיו הכיכרות שלמות ללחם משנה. כמבואר לקמן בגמרא שבשבת יש לבצוע על שתי כיכרות שלמות. ככה תוספות בדיבור המתחיל והלכתה. ומבאר הפני יהושע שכיוון שהחיתוך הוא מעניין הסעודה אינו נחשב להפסק בין הברכה לאכילה, אלא שלכתחילה יש למעט בשיעוי בין הברכה לאכילה שלא יבוא להשיח דעתו, ולכן יחתוך מעט לפני הברכה, אבל בשבת שיש לחוש שלא יהיה לכיכרות שלמות ללחם משנה, יעשה כיכר הדין ויחתוך רק לאחר הברכה. ובגמרא לקמן בדף ממזיין עמוד א' אומר רש"י, שאם הוא מוצא אחרים בברכתו צריך להמתין מלבצוע עד שיסיימו השומעים לענות אמן על ברכתו, והטעם משום שגם הנייה זו היא חלק מן הברכה. וכיוון שפוסקת הגמרא הלכה כדברי רבה, יש ללמוד מכך שאין הלכה כרב חייא ברש"י שאמר לאיל שיש לברך המוציא על פת הצנומה בקערה. שהרי רב חייא ברש"י חולק על רבי חייא שאמר לסיים את החיתוך עם סיום הברכה, כמבואר לאיל. אז כל שכן שהוא חולק על רבה שאמר שאין לפרוס כלל עד שיסיים את הברכה. וכיוון שהלכה כרבה יש ללמוד מכך שאין הלכה כרב חייא ברש"י. כך אומר השיטה מקובצת. דנה הגמרא על מעלות שונות בפת. הבא לאכול פת משתי כיכרות ולברך המוציא על האחת ולפתור בברכתו את השנייה, צריך לברך על הפת המעולה יותר מפני כבוד הברכה. מביאה הגמרא מחלוקת במעלת השלם. איתמר נאמר בבית המדרש הביאו לפניהם לאכול פתיתין פת שאינה שלימה ושלימין, פת שלימה ובא לברך על האחת ולפתור את חברתה. אמר אבונה אם רצה לברך, מברך על הפתיתין ופותר בברכתו את השלימין. שלדעתו מעלת השלם אינה נחשבת מעלה לעניין ברכה ולכן יברך על מה שירצה. אם הייתה הפת שאינה שלימה גדולה יותר מן הפת השלימה, יברך דווקא עליה שמעלת הגדול נחשבת מעלה לעניין ברכה. ורב יוחנן חולק על רבונה ואמר פת שלימה מצווה מן המובחר לברך עליה, ששלימות הפת היא מעלה לעניין ברכה. ואף אם הפתיתים גדולים מן השלימים, מכל מקום יברך על השלימים. תוספות בדיבור המתחיל מברך לשיטת רש"י, כי רב יוחנן סובר שמעלת השלם עדיפה על מעלת הגדול. כך פירוש המחלוקת לפי רש"י. ואילו תוספות בדיבור המתחיל מברך מפרשים, שרבונה דיבר רק במקרה שהפתיתים גדולים מהשלימים ואמר, שיברך על מה שירצה משום שבכל אחת יש מעלה, זו גדולה וזו שלימה, ושתי מעלות אלו שוות. רבי יוחנן חולק ואומר שיברך דווקא על השלימים שמעלת שלם עדיף על מעלת גדול. לפי הפירוש הזה אין כאן מחלוקת בסברות הפוכות, שניהם מודים שמעלת השלם נחשבת מעלה, המחלוקת האם היא שווה למעלת הגדול לא עדיפה עליה. ומה שמכנה כאן הגמרא, פת פרוסה בלשון פתיתים ולקמן בלשון פרוסה, משום שכאשר היא גדולה יש לכנותה פתיתין. ובאופן זה מדובר במחלוקת רבונה ורבי יוחנן. ואילו פרוסה פירושו שאינה גדולה יותר. ובאופן הזה מדובר להלן. דנה הגמרא במעלת פת חיטים על פת צהורים שהיא עדיפה על מעלת השלם. מוסיפה הגמרא ואף רבי יוחנן שאמר שמצווה לברך על השלם זהו דווקא כאשר שתי הכיכרות עשויות כמין אחד, שתיהן של חיטים או שתיהן של סעורים. אבל אם הביאו לפניהם לאכול פרוסה של חיטים, חתיכת פת של חיטים ופת שלמה מן הסעורים, ופת חיטים מעולה מפת סעורים ונמצא שלפרוסה יש מעלה שהיא מחיטים, ולפרוסה השלמה יש את מעלת השלם, בזה לדברי הכל גם לרבי יוחנן מברך על הפת הפרוסה של חיטין, ופותר בברכתו את הפת השלימה של סעורין, משום שמעלת פת חיטים כלפי פת סעורים עדיפה על מעלת השלם. ולמה מעלת החיטים עדיפה מהסעורים? משום שהפסוק הקדימם, שנאמר ארץ חיטה וסעורה, ואין לפרש שמעלתם היא משום שפת חיטים משובחת יותר מפת סעורים, כי הרי מבואר בתוספת שמעלת השלם עדיפה ממעלת פת משובחת, ואילו במעלת חיטים מבואר שהיא עדיפה על מעלת השלם. כך תוספות בדיבור המתחיל אבל. עוד מוסיפים התוספות שהגמרא מדברת שהשלימה של הסעורים והפרוסה של החיטים שווים בגודלם. תולה הגמרא את הדין בפרוסה של חיטים ושלימה של סעורים במחלוקת תנאים בעניין הפרשת תרומה. אמר רב ירמיה בר אבא, דין זה שאמרנו שפת פרוסה של חיטים עדיפה מפת שלימה של סעורים כתנאי, זה שנוי במחלוקת תנאים שכן מצינו לגבי תרומה שמצווה להפריש מן היפה שבפירות, שנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק חפתת, מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת השם מכל חלבו, את מקדשו ממנו. מהלשון מכל חלבו משמע שיש לתת את החלב, דהיינו הטוב והיפה שבפירות. כך הגמרא במסכת תמורה, דף ה' עמוד א'. ושנינו במסכת תרומות פרק ב' משנה ה', הבא להפריש תרומה מן הבצל ויש לו בצל שלם שהוא קטן. יש לו עוד חצי בצל שהוא גדול מהבצל השלם. הדין הוא שתורמין נותנים תרומה לכהן את הבצל הקטן שהוא שלם, אבל לא תורמין את חצי הבצל הגדול, אף שיש בו יותר מהבצל השלם. רבי יהודה אומר, לא כי, אלא חצי בצל גדול. רבי יהודה אומר, לא כן, אלא יתרום את החצי הבצל הגדול. מבארת הגמרא את המחלוקת. מה אליו? באקא מפליגי, במה נחלקו תנא קמא ורבי יהודה? האם אין לומר שבכך הם נחלקו? דמר סבא רבי יהודה שאמר שיתרום חצי בצל גדול סובר שמעלת חשוב עדיף ממעלת השלם, ולכן אמר שיש לתרום את חצי הבצל הגדול שהוא חשוב יותר. ומר סבר ותנא קמא שאמר שיתרום בצל קטן שלם, סובר שמעלת שלם עדיף ממעלת החשוב, ולכן אמר שיש לתרום את הבצל השלם, אף שהוא קטן מחצי הבצל. אז כשם שנחלקו לעניין הפרשת תרומה, האם חשוב עדיף או שלם עדיף, כך יחלקו לעניין ברכת המוציא. ובכלל זה, ביש לפניו פרוסה של חיטים שהיא חשובה, ופת שלמה של שעורים, לרב יהודה יברך על פרוסה של חיטים שהחשוב עדיף משלם, ולתנא קמא יברך על שלמה של שעורים שהשלם עדיף מן החשוב. דוחה הגמרא ואומרת שמחלוקת התנאים לגבי תרומה מתבארת באופן אחר, וממילא אין ללמוד ממנה לעניין ברכה על פרוסה של חיטים ושלימה של שעורים. אומרת הגמרא, תנא קמא ורבי יהודה לא נחלקו איזו מן המעלות עדיפה. איך דאיקה כהן, ואיכן שיש כהן ונותן לו את התרומה מיד, כולי עלמא לא פליגי דחשוב עדיף. בין תנא קמא ובין רבי יהודה לא נחלקו שחשוב עדיף משלם, ויפריש לתרומה חצי בצל גדול שהוא חשוב, כי פליגי מתי נחלקו התנאים במשנה? במקום דלק הכהן, שאין כהן מזומן לתת לו את התרומה מיד. והישראל צריך להצניע את התרומה עד שימצא כהן לתנה לו. ויש לחוש שתתקלקל התרומה בינתיים. ורק באופן זה אמר תנא קמא שיתרום בצל קטן שלם, משום שטבעו של הבצל השלם, שהוא מתקיים זמן רב ואינו מתקלקל. ולעניין ברכה לא שייך החילוק הזה, והוא דומה לתרומה במקום שיש כהן. שהרי לא שייך בו עניין של מתקלקל, ולכן כולם מודים שיברך על פת פרוסה של חיטים שהיא חשובה, ולא על פת שלימה של שעורים. ובביאה הגמרא אשמח לדבר שאכן זהו הביור במחלוקת תנא קמא ורבי יהודה. מניין שנחלקו תנא קמא ורבי יהודה בדבר הזה דתנן? שנינו במסכת תרומות פרק ב' משנה ד', כל מקום שיש כהן מזומן לתת לו את התרומה, תורם אדם מן היפה שבפירות, הוא נותנו לכהן לאלתר. בכל מקום שאין כהן מזומן לתת לו את התרומה לאלתר, תורם אדם מן המתקיים שבפירות, כלומר, מפרי שטבעו להישמר זמן רב יותר ולא יתקלקל במשך הזמן שיחלוף, עד שיגיע לידי הכהן, וגם אם הפרי הזה המתקיים אינו היפה שבפירות. אילו רבי יהודה אומר, גם במקום שאין שם כהן מזומן לתת לו את התרומה לאלתר, מכל מקום אין תורם אלא מן היפה שבפירות. כי כיוון שלמדנו מן הכתוב חלבו, שיתרום מן היפה שבו, אין לחוש אם תתקלקל התרומה, מסביר רבי עובדיה מברטנורה. ומבאר העמק ההלכה את מחלוקתם, רבי יהודה סובר שמה שאמרה התורה שיתרום מן היפה זה משום כבוד התרומה, ולכן יש לתרום מן היפה בשעת ההפרשה. ואילו תנא קמא סבר שיש לתרום מן היפה לתועלת הכהן שיקבל את התרומה, ולכן דבר שטבעו להישמר עד שיבוא ליד הכהן הוא היפה. וכיוון שמצינו שנחלקו במקום שאין כהן האם יש לתרום מהמתקיים או מהיפה, יש להעמיד גם את מחלוקתם לגבי בצל בעניין הזה, שמדובר במקום שאין כהן, אז תנא קמא סבר שיש לתרום מן הקטן השלם משום שטבעו להתקיים, ורבי יהודה סבר שיש לתרום חצי בצל גדול שהוא היפה יותר. שואל התוספות יום טוב שם במסכת תרומות, כיוון שבמשנה זו נחלקו כבר תנא קמא ורבי יהודה בעניין הזה, האם במקום שאין כהן יתרום מן היפה או מן המתקיים, כיצד ייתכן לבאר שמחלוקתם לגבי בצל, זה גם באופן הזה, הרי כבר למדנו את מחלוקתם זו, ומפני מה צריכה המשנה ללמדנו שוב, והוא מיישב שהרי בסדר המשניות המשנה של בצל באה בסמוך למשנה הזו, אם כן יש לומר שהיא באה רק לפרש את דברי המשנה הקודמת ולא להוסיף בחידוש. שווה הגמרא למחלוקת רב הונא ורבי יוחנן לגבי מעלת פת שלימה. אמר רב נחמן בר יצחק וירא שמיים כאשר הביאו לפניו פתיתים ושלימים, היה יוצא ידי חובת שניהן של רב הונא ורבי יוחנן, שרב הונא אמר שמברך על הפתיתים ורבי יוחנן אמר שמברך על השלימים, ומדובר באופן שהפתיתים גדולים מן השלימים, שבאופן זה לרב הונא יברך דווקא לפתיתים הגדולים ולרב יוחנן יברך דווקא לשלימים הקטנים, ועל כן הרוצה לצאת ידי שניהם צריך למצוא דרך לעשות זאת, אבל באופן שהם שווים בגודלם יכול לברך על השלימים ולצאת ידי שניהם, שגם רב הונא מודה שרשאי לברך על השלימים כמו שפירש רש"י. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומנו, מי הוא אותו ירא שמיים שיוצא ידי חובת שניהם? מר ברי דה רבינה, מר בנו של רבינה דה מר ברי דה רבינה, כשמביאים לפניו פת פרוסה ושלימה, הוא מניח את הפרוסה בתוך השלימה, מתחת השלימה, בטעם הדבר כדי להסתיר את מקום החתך, והוא דרך כבוד, ונמצאו שניהן אחוזות בידו, וכך הוא מברך ובוצע משתיהן או רק מן השלימה. אבל הוא אינו רשאי לבצוע רק מהפרוסה, מפני שמלשון הגמרא פרוסה בתוך השלמה משמע, שהשלמה היא העיקר, ורק מניח עמה גם את הפרוסה, כדי שיהיה נראה כאילו בוצע גם ממנה, ובכך יוצא ידי שתי הדעות, כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל מניח. כאמור, באופן הזה הוא יוצא ידי חובת שתי הדעות. מוסיפה הגמרא, תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק, שנה אחד החכמים שהיה רגיל לשנות ברייתות לפני רב נחמן בר יצחק, ומה שקוראת לו הגמרא תנא, למרות שהוא היה אמורה, וברור שהוא היה אמורה, כי הרי הוא שנה את הדברים לפני רב נחמן בר יצחק שהיה אמורה. קוראים לו תנא משום שהוא שנה ברייתא שאינה ידועה והוא קיבלה מרבו. אם כן, שנה אחד החכמים שהיה רגיל לשנות ברייתות לפני רב נחמן בר יצחק, את הברייתא שלפנינו, מניח את הפת הפרוסה בתוך, מתחת, הפת השלימה, וכך בוצע ומברך. אמר לשאל רב נחמן בר יצחק את אותו חכם, מה שמך? אמר לי, ישיב לו שמי, סלמון. אמר לי, אמר לו רב נחמן בר יצחק, שלום אתה ושלימה משנתך, ששמת שלום בין התלמידים בכך שלימד את הדרך לצאת בידי חובת שתי הדעות. כאמור, כך ביור הגמרא לפי רשי, אבל תוסו דיבור המתחיל מניח, כותבים, שלפי מה שחלקו על רשי בביור מחלוקת רבונה ורב יוחנן וביארו, שרבונה דיבר רק באופן שהפתיתים גדולים והשלמים קטנים, וסובר שיברך על איזו שירצה, משום שהגדול והשלם שווים במעלתם, ורב יוחנן אמר שמעלת השלם עדיפה ויש לברך דווקא על השלמים, אם כן אי אפשר לפרש למחלוקת זו כבנה הגמרא במה שאמרה, וירא שמיים יוצא ידי שניהם, שהרי יכול לצאת ידי שניהם כשיברך, על השלימים, ומדוע צריך לברך על הפרוסה והשלימה יחד כדי לצאת ידי שניהם, ולכן מבארים התוספות שירא שמיים יוצא ידי שניהם פירושו, ידי שני הלחמים, ומדובר על פת פרוסה של חיטים ופת שלימה של שעורים, שאמרה הגמרא לאל שמברך על פרוסה של חיטים ופותר שלימה של שעורים, על כך אומרת הגמרא שירא שמיים, מברך על שני הלחמים כדי לצאת את שתי המעלות, גם מעלת השלם וגם מעלת חיטים. מבארת הגמרא את אופן הבציעה למצה בלילה הראשון של פסח. אמר רב פאפה, הכל מודים, גם רבי יוחנן שאמר בפתיתים ושלימים שמברך על השלימים ופותר את הפתיתים, מודה באוכל מצה של מצווה בלילה הראשון של פסח שהוא מניח מצה פרוסה בתוך מצה שלימה ובוצע מן השלימה. כלומר, עליו לפרוס אחת מהמצות שלפניו כדי שתהיה לפניו פרוסה ויניחנה יחד עם השלימה ויברך. מה הייתה מהמעטם הדבר משום דבעינן? אנחנו צריכים בעניין אכילת מצה בפסח מצות לחם עוני כתיב. בפסוק נאמר לחם עוני, מכיוון שהמצה נקראת לחם עוני צריך לאכול ממנה כדרך שאני אוכל, כלומר באכילה פרוסה, שאני אין לו לחם שלם ואינו אוכל אלא פרוסה. והדרשות שנלמדו מהכתוב לחם עוני נאמרו רק באכילת מצה בלילה הראשון שבו חייב אדם לאכול כזית מצה, אבל בשאר ימי הפסח שבהם אינו חייב לאכול מצה לא נאמר דין לחם עוני. ומכל מקום, עיקר הבציעה צריך לבצוע על השלימה, שהרי ביום טוב צריך לברך המוציא על כיכרות שלימות משום לחם משנה, כדברי הגמרא לקמן לגבי שבת, וכך הדין גם ביום טוב, ורק יוסיף בתוך השלימה את הפרוסה בשעת הברכה כדי שיהיה נראה כאילו הוא בוצע ממנה. ונחלקו הראשונים כמה שלימות צריך שיוחס בידו. תוספות במסכת פסחים בדף קט"ז והראש סוברים שיאחוז שתי שלימות ובתוכם יוסיף עוד אחת פרוסה, משום שצריך לבצוע על שתי כיכרות שלימות מדין לחם משנה כשאר סעודות יום טוב. רק יתחדש במצת מצווה שצריך מלבדן להוסיף עוד פרוסה משום לחם עוני. הריף והרמב״ם כתבו שאינו אוחז על השלימה אחת ופרוסה אחת, שבדין זה שלמדנו מהפסוק לחם עוני, שאוכל מצה פרוסה נתחדש להקל בדין לחם משנה, שאינו צריך לאחוז שתי כיכרות שלימות כמו בשער שבת ויום טוב, אלא מספיק לאחוז שלימה ופרוסה, כי גם הפרוסה בכלל מניין הלחם משנה. ותוסות בדיבור המתחיל הכל כותבים שעל השלימה יבצע בברכת המוציא, ועל הפרוסה יברך ברכת המצוות על אכילת מצה, אבל לא יברך את שתי הברכות על אותה מצה, משום שאין עושין מצוות חבילות חבילות. ושוב כותבים התוספות שכאן לא שייך הכלל הזה, ויכול לברך את שתי הברכות על אותה מצה, משום שברכת המוציא ברכת הנהנין ואינה קרויה מצווה לעצמה, כשם שבכל קידוש מברך ברו פרי הגפן על היין מלבד ברכת הקידוש. ואילו דעת רבה היא גהוני, שכל מה שאמרה הגמרא שמשום לחם עוני צריך לבצוע על פרוסה, זה רק באופן שהביאו לפניו פתיתים ושלימים. ודין זה נאמר בהמשך למחלוקת של רבונה ורבי יוחנן בכל ימות השנה, כאשר הביאו לפניו פתיתים ושלימים. אבל אם יש לפניו כיכרות שלימות, יבצע עליהם ואינו צריך דווקא שתהיה לפניו פרוסה. מה שלמדו מהמילים לחם עוני הוא רק רשות, שבפסח רשאי לברך על פרוסה שהוא כדרך עני. מתוך שהגמרא דנה על סדר הבציעה וברכת המוציא, מביאה את סדר הבציעה בשבת. אמר רבי אבא, ובשבת חייב אדם לבצוע בברכת המוציא על שתי כיכרות שלימות. מה הייתה מה טעם הדבר? משום שבעניין ירידת המן לבני ישראל במדבר, לחם משנה כתיב, והיא ביום השישי לקטו לחם משנה. שביום השישי בשבוע ירד המן בכמות כפולה משאר ימות השבוע, כדי שיהיה להם גם בשבת שבה לא ירד המן. ולזכר הדבר הזה יש לבצוע על שתי כיכרות בשבת. הוא מבאר הכל בו בהלכות סעודה סימן חף דלת, שאין לומר שהפסוק בא לומר את גוף העניין שבני ישראל לקטו לחם משנה, כי כבר נאמר בהמשך שני העומר לאחד. אלא ודאי המילים לחם משנה מיותרות לדרשה ללמדנו לבצוע על שתי כיכרות. תוספות במסכת פסחים בדף קט"ז מוסיפים, כך הדין גם ביום טוב, מפני שגם בערב יום טוב ירד מן לישראל בכמות כפולה. יש מחלוקת הפוסקים, האם מצוות לחם משנה מן התורה, מהכתוב לקטו לחם משנה, או שהיא מדי רבנן, והכתוב בא להסמכת באלמה, ואין עוד דרשה גמורה. מוסיפה הגמרא אמר רבה שהיא חזינה לי לרב כהנה, ראיתי את רב כהנה באכילתו בשבת, דנה כיתרתי, שאוחז בידו, בישתה ברכה שתי כיכרות, ובצע חדה ובוצע רק אחת מהן, שלדעתו כך יש לקיים דין לחם משנה. והגמרא במסכת שבת דף קי"ז עמוד ב' מוסיפה, שרב כהנה הסביר את מנהגו משום שבפסוק לגבי ירידת המן שממנו למדנו, שצריך לבצוע על שתי כיכרות, נאמר לקטו לחם משנה. לקטו משמע לשון אחיזה. ואם כן למדנו שצריך לאחוז בידו שתי כיכרות, אבל אין מקור שצריך לבצוע את שתי הכיכרות. מביאה הגמרא את מנהגו של רבי זיירא בבציעת הפת בסעודת שבת. רבי זיירא בסעודת שבת אבי בצע כולה שירותה. היה בוצע לכל הסעודה, כלומר פרוסה גדולה מספיקה לאכילתו בכל הסעודה, כדי להראות חביבותו לסעודת השבת שהוא אוכל הרבה. ואילו הרשב"א מפרש שרבי זיירא בצע את כל הכיכרות המונחות לפניו. מקשה הגמרא אמר לרבינה לרב אשי, ואקא מתחזה כרב תנותא. הנהגה זו נראית כרב תנות שפורס פרוסה גדולה, אז כיצד נהג כן רבי זיירא? תרץ את הגמרא אמר להשיב לו רב אשי, כיוון דכל יום הלא כעביד אחי, היות ובכל ימי השבוע הוא לא היה עושה כן, ורק העידנה עכשיו ביום השבת כעביד, הוא כן עושה זאת, לא מתחזי כרב תנותא, אין הדבר נראה כמנהג רב תנות, וניכר הדבר שעושה כן לכבוד סעודת שבת. ואכן ביום חול אין לפרוס פרוסה גדולה יותר מכביצה, מפני שנראה כרב תן, כך במסכת דרך ארץ, זוטה, ופוסק זאת הרמב"ם מלכות ברכות פרק ז' הלכה ג'. הביאה הגמרא את מנהגם של רבי עמי ורב אסי בפת העירוב. רב עמי ורב אסי כי אבי מתרמל ורפתא דעירובה, כאשר היה מזדמן להם פת שערבו בה אתמול עירובי חצרות. עירוב חצרות הוא שחכמים אסרו לטלטל בשבת בחצר המחולקת בדיוריה לכמה אנשים, עד שיעשו עירוב, כלומר שמניחים ערב שבת פת בשותפות לכל הדרים בבתים הפתוחים לחצר, ובכך נעשו כולם כאילו הם רשות אחת ומותרים לטלטל בחצר. והגמרא נוקטת כי מיקלה כשהזדמן להם, מפני שפעמים מניחים את העירוב בבית זה ופעמים בבית אחר. וכוונת הגמרא כשהזדמן העירוב לביתם של רב עמי ורב אסי, אז אומרת הגמרא, היו מברכין עליה, על הפת הזו ברכת המוציא לכם מן הארץ ואוכלים אותו. ואמרי, כך הם הסבירו את מנהגם, הועיל ויתוות בי מצווה חדה, היות ונעשתה בו בלחם הזה מצווה אחת, מצוות עירוב, נוסיף ונעבד בי מצווה אחריתה, נוסיף ונעשה בו מצווה אחרת, מצוות הברכה. והעירוב הזה נעשה בערב שבת, וכיוון שנכנסה שבת, מותר כבר לאכול את העירוב. אילו לדעת הרואה, אם אוכל מן העירוב באותה שבת, בטל העירוב. ולכן הוא כותב שמדובר שלא באותה שבת, והוא מוסיף שאפשר לפרש שמדובר בעירוב תחומין. מה זה עירוב תחומין? אסור ללך בשבת יותר מ-2,000 ממה ממקום שביטתו, ויכול להניח דבר מאכל מערב שבת במקום אחר, ולקבוע שם את שביטתו, ואז ללכת עוד 2,000 ממה. ולפי זה מדובר גם באותה שבת שהניח את העירוב, שכיוון שהיה העירוב קיים בשעת כניסת השבת, כבר קבע שביטתו במקום הנחת העירוב, אף אם נאכל העירוב לאחר מכן. כמו שאומרת המשנה במסכת עירובין בדף למד ה' עמוד א'. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף למד ט' במסכת ברכות, עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה לסובר שמברך על שלקות שהכל, ויש לפניו שלקות ופרגיות וחביב לו הפרגיות, על מה יברך? שאלה שנייה, מה מברכים על ראשי לפתות שחטחן? שאלה שלישית, באיזה אופן נחלקו המוראים לגבי פת צנומה? האם מברך עליה המוציא? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, פת חצויה ופת שלימה, על מה יברך ומה הדין כשהחצויה היא מחיטים והשלימה מסעורים? שאלה חמישית, באיזה אופן החלקו התנאים אם תורם חצי בצל גדול או בצל קטן שלם? השאלה האחרונה, איך צריך לבצוע בשבת את הלחם משנה? אלה מוריי ורבותיי השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף למתת במסכת ברכות, דף שזה אתה בסייעת הדשמי הגדולה סיימנו את לימודו, וחיית אל פנינתנו שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי. כל איסורי מאכלות שבתורה שיעורם בחזית בינוני, בין למלכות, בין לקראת, בין למיטה בידי שמיים. דין קדימה בברכות, הביאו לפניו דבר שברכתו בורא פרי העץ, ודבר שברכתו שהכל, בורא פרי העץ קודמת שהיא חשובה שאינה פותרת, אלא דבר אחד. וכן בורא פרי האדמה ושהכל, בורא פרי האדמה קודמת. ואם הביאו לפניו בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה, איזה מהם שירצה יקדים, ויש אומרים שבורא פרי העץ קודם. פירות וירקות שחתכן לחתיכות קטנות, בין שברכתם בורא האדמה, ובין שברכתם בורא פרי העץ לא נשתנית ברכתן מפני כך. על המים שבישלו בהם ירקות מברך הברכה עצמה שמברך על הירקות עצמן אף על פי שאין בהם, אלא טעם הירק. ואני מילי כשבישלם בלא בשר, אבל בישלם עם בשר מברך עליו שהכל. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית. סדר זרעים, מסכת קילאים, פרק ב' משנה ת'. משנתנו באה ללמד כמה מינים שונים יכול אדם לזרוע בביציה. הרוצה לעשות שדה הוא קרחת קרחת מכל מין, כלומר לחלק את שדה הוא לערוגות מרובעות, ולזרוע בכל ערוגה מין בפני עצמו, עושה 24 קרחות לביציה, הרי הוא מחלק ביציה ל-24 קרחות מקרחת לבית רובע, כל קרחת היא בית רובע עקב, שעשיה 6 קבין, שהם 24 רובעי עקב, וזורע בתוכה בכל קרחת כל מין שירצה, ואין צורך בהרחקה ביניהם, שאויל והם ארוגות מרובעות, הרי הם נראות כשדות מיוחדות, ומובדלות זו מזו. והרי חשבון החלוקה לקרחות, ביציה הוא שטח של 50 אמה על 50 אמה, שהם 2500 אמה מרובעות. כשמחלקים שטח זה ל-24 קרחות, נמצאת כל קרחת 104 אמות מרובעות ועוד שישית, 10 אמות וחמישית האמה על 10 אמות וחמישית האמה בקירוב, והיא בית רובע הקו, כ-35 מטרים מרובעים. היינו שטח הראוי לזריעת רובע הקו תבועה. אומרת המשנה, הייתה בתוך שדה התבועה קרחת אחת של בית רובע, או שתי קרחות בית רובע כל אחת, זורם חרדל, מותר לו לזרוע בקרחות אלו חרדל, ואין זה נראה ככיליים. שלוש, אבל אם היו שלוש קרחות בתוך שדה התבועה, לא יזרע חרדל בשלוש הקרחות, מפני שהיא נראית כשדה חרדל. שלוש קרחות נראות כשדה חרדל בתוך שדה תבועה, לפי שאין רגילים לזרוע חרדל הרבה במקום אחד. ממילא השדה נראית זרוע כיליים. אבל בשאר מינים אפילו שלוש קרחות אינן נראות כשדה, כיוון שרגילים לזרוע מהם הרבה ביחד. דברי רבי מאיר. החכמים אומרים 9 קרחות לביציה מותרות לזרוע בתוכן כל מה שירצה. אבל 10 אסורות, כי סוברים חכמים, שבין קרחת זרועה לקרחת זרועה צריך להיות הפסק של קרחת בשיעור בית רובע. לפיכך מחלקים בית עשיה ל-25 קרחות, וכיוון שביציה הוא 50 אמה על 50 אמה, נמצא כל קרחת 10 על 10 אמות, שהם 100 אמות מרובעות, וזורים השורות והקרחות בסירוגין. 9 קרחות זרועות לבית עשיה, שבין כל אחת ואחת יש הפסק קרחת, בשיעור בית רובע בקירוב. בלעזר בן יעקב אומר, אפילו כל שדה הוא בית קור, שטח שזורים בו 30 סאה, היינו 75 אלף אמה מרובעות, לא יעשה בתוכה חוץ מקרחת אחת. לא יזרע במין אחר חוץ מקרחת אחת. כותב הרב מברטנורה, טעמו של רב בלעזר בן יעקב לא נתפרש. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי ט"ז בשבט תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דף ל"ט במסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי טוב בשבט י"ז בשבט תש"פ, ונלמד דף מם, הדף ה-40 במסכת ברכות. השתבח שמו הגדול עד. לקוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.